הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מסלול ההצעה, המובילים של ענף הרכב בישראל, בהגשת בועז קורפל וסגיב מגר.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של מסלול ההצעה. אני סגיב מגר, לצידי בועז קורפל.
תודה שאתה נותן לי את המושב לצידך כל פעם. זה...
גמרי,
אני
גמרי.
מתחיל להתרגל, זה טוב לי.
כבר התרגלת מזמן, נראה לי מהפעם הראשונה שבאת כבר התרגלת.
באתי מורגל כזה, כן, מהבית.
היום אנחנו מערכים אורח חביב מאוד ומיוחד. הוא נולד בירושלים ב-77, התחיל לרכוב על אופנועים בגיל 16, שירת ביחידת 869 של חיל המודיעין, עשה טיול ארוך של שנה באוסטרליה על אופנועים, נראה לי חלום של בטח כל גבר, אבל גם נשים שאוהבות את זה. אני יכול להגיד לך שאשתי בכיף, היא כבר כל הזמן אומרת לי, בוא נטוס לשנה לאוסטרליה.
די.
למד והצטיין כהנדסאי רכב, וזכה פעמיים באליפות ישראל בסופר מוטו, שהוא גם אחד מהמייסדים שלה, שזה בכלל אירוע שתכף אנחנו נדבר עליו.
כן, קטגוריה סופר מוטו, זה המיקס המושלם בעיניי בין רכיבת שטח לרכיבת כביש, ואתה צריך כישרונות משני העולמות האלה ולשלב אותם כדי להיות...
תכף הוא יסביר לנו את זה.
להיות אלוף, מה?
לגמרי משהו שאנחנו רוצים לשמוע עליו. בואו נתחיל.
וקוראים לו...
שכחתי להגיד את זה?
ברור.
אביעד אברהמי היקר, הוא גם עורך מגזין ואתר פול גז.
נכון.
והוא עדיין מתחרה בתחרות אנדורו.
מדי פעם, כן.
סופר בייק גם.
אני אתחיל להתרגש מכל הרזומה הזה.
בואו, נותן לך קצת שלפחות יהיה, אתה יודע.
שמע, הוא הירושלמי, אני חושב שהירושלמי הכי מהיר בדו גלגלי שאני מכיר, נכון? היה עוד איזה ירושלמי בסצנה?
לא. תקועים בעליות.
תקועים בעליות.
אז תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני גם בתור ילד קראתי את זן ואומנות החזקת האופנוע.
הצלחת?
כן, תודה, לא פשוט, אבל קראתי.
שלוש פעמים הגעתי לעמוד 20 וזרקת
את הספר.
איכשהו צריך לסמן וי, כאילו גם על הספר הזה וגם על הנזיר שמחר את הפרארי שלו, אתה יודע, זה שני ספרי קלט כאלה, שאתה, גם אם אתה לא, אתה אומר אני צריך עדיין לקרוא אותם כדי לסמן.
אבל קראתי גם את הנזיר, אבל מה שכן, גם אני, בתור מישהו שיש לו רישיון לאופנוע, נראה לי זה באמת חלום של כל, אתה חי את החלום אחי, לפי דעתי, אתה חי את החלום, אתה מתקן אופנועים, אתה בונה אופנועים, אתה עובד עם הידיים, תשמע, הדברים שהיום הם נדירים, היום כשאתה מדבר עם החברה הצעירים בגדול, תשמע, זה כבר לא שם, כולם מסתכלים במסכים ולא יודע מה, VR'ים, מציאות מדומה, AI'ים, כל מיני כאלה, איפה, אתה יודע...
כן, זה הבאתי את החיים שלי למקום שכיף לי בהם, כן, אני רוכב על כל אופנוע שמגיע לארץ כמעט, רוכב המון בחול, מורה למכונאות אופנועים, אז אני מתעסק כל הזמן עם הידיים, אצלי בסדנה, כן, כיף לי.
אז קודם כל, תשמע, זה נדיר, בעיניי זה אחד מהמקצועות היותר מרגשים, אם אתה שואל אותי, והלוואי ובאמת אנחנו מצליחים להעביר את זה לדורות הבאים, אני יודע שאתה גם מורה, שאתה גם בבית ספר עמל, וגם בכל המקומות אחרים, תכף נדבר גם על זה, זה תחום שהוא מאוד מאוד קרוב אליי, הנושא של הוראה, הנושא של לימוד, הדברים האלה, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שהיום המקצועות האלה, מכונאות, פחחות, כל הדברים האלה שהולכים ונעלמים, הם מקצועות שיש בהם המון המון passion, אם אתה שואל אותי, המון המון תשוקה, ומי שבאמת יודע ואוהב לעשות אותם, זה יכול להיות באמת, בעצם קרש קפיצה בלתי רגיל. אני כאחד שעובד לא מעט שנים עם משפחת דיין, כל משפחת דיין זה אנשים שהם התחילו בידיים, אנשים שהם מולטי מיליונרים, אנשים מאוד מאוד עמידים, שהם התחילו ממכונאות רכב. שם זה התחיל, חלק גדול מהם, חלק בזה, חלק בגלל, אבל באמת אנשים שהתחילו בעבודה עם הידיים, וזה תחום באמת שאני חושב שהוא מאוד underrated כלפי אנשים, למרות שאני חושב שהוא הרבה יותר סקסי עם משהו באמת נראה וכו'.
עולם האופנוענות, כמו עולם הרכב, זה עולם ומלואו, זה עולם ומלואו. תשמע, עבור הנהגים בכביש, לפעמים הם לא באים לנו טוב. אבל זה לא כי זה הם, אלא כי זה סוג של תרבות והתנהגות, וצריך להיות חלק מתוך הקהילה הזאת. ועדיין לצערי, ואני אומר את זה לצערי, אביעד, אופנוענות נחשבת כאילו לקהילה, במקום שזה יהיה מיינסטרים לגמרי, כמו בכל מקום אחר בעולם. איך זה עדיין לא נפרץ? איך פתאום, איך עדיין אופנוענות זו קהילה?
נגעת בשאלה הכי חשובה, אוקיי. והכי טובה שיש. איך זה לא נפרץ? יש לזה כנראה הרבה סיבות, הרבה חסמים, אבל היום, נכון להיום, אתה יודע, ישראל, יש פה כאוס תחבורתי מוחלט, זה כבר לא עומסי תנועה, הכבישים סתומים לחלוטין, יש שעות שלמות שאתה יוצא מהבית ואתה לא זז, והכבישים פשוט סתומים, ודו גלגלי, אם נשים רגע בצד את הדו גלגלי כפשן, כלייפסטייל או כתחביב.
סמל לחופש ועוד הרבה דברים כאלה.
בדיוק, והנאה, שים את כל הפנאי בצד, וכך רק את העניין הפרקטי של דו גלגלי כחולץ פקקים, כפתרון הטוב ביותר, המיידי, היעיל ביותר לשליטה על הזמן ועל המרחב, להגיע לעבודה לצורך העניין בבוקר. לא ברור איך זה לא נפרץ, ואיך נהגים עדיין מוכנים להיות כמו צפרדע בתוך סיר מים חמים.
אני אגיד לך משהו, אבל אני בסוף הלקוח הפוטנציאלי לזה. אני כל בוקר, ב-12 שנה האחרונות, נוסע שעה וחצי הלוך, שעה וחצי חזור.
וואו.
יש לי רישיון לאופנוע, אני אוהב אופנועים, אבל אני לא מעיז לקנות אופנוע ולסוע איתו לעבודה.
כי אתה מפחד?
אתה רואה את הכבישים, אתה רואה את המטורפים, אתה רואה איך אנשים מתנהגים. אגב, אתה רואה גם את האופנוענים, לא רק את נהגי הרכבים, אלא גם נהגי האופנועים שבאים ודורסים אותך בשוליים, או אני לא יודע מה, טירוף מוחלט, אתה אומר לך, בוא נעבור.
כן, אבל אחי, אני עושה רגע חשבון של כיתה א', אתה אומר בערך 20 שעות בשבוע אתה מבלה על הכביש, רק בלנסוע לעבודה ולחזור, לא מדבר על דברים אחרים שאתה עושה בנוסף, תכפיל 20 שעות בשבוע, ב-50 שבועות בשנה, אתה מדבר איתי פה על 1,000 שעות בשנה, שאתה מבלה על הכביש.
נכון. אתה מוצא דרכים יצירתיות להתמודד עם הזמן הזה.
אתה מנהל אותו איכשהו, בסדר, כמה אתה במוזיקה, בטלפון.
אתה עושה האזנות, אתה שומע פודקאסטים.
פודקאסטים, כן. ברור, כן.
ואתה לומד מזה וכו', אבל בסוף התחושת חוסר ביטחון, אני אחד שאתה יודע,
זה מנצח,
אה? אני מרגיש לא בנוח לעלות על אופנוע, ואתה יודע, ולהתחיל לנסוע בכבישים, בטח בבוקר עם הפקקים.
אפשר וידוי רגע לפני שאתה עונה? גם לי יש רישיון על אופנוע, כאילו שנותיי הטובות ביותר על אופנוע, היו דווקא על איזה וספה בצבא שהייתה צמודה אליי, ואחר כך גם איזה ריקשה, אבל זה די נחמד. אני יותר ממקום של עצלנות. אני מודה, כאילו, לעלות על אופנוע ואפילו על קטנוע, אם אתה דואג לעצמך ואתה צריך לדאוג לעצמך, זה ציוד, זה לבוש, ראיתי את אביעד איך הוא מגיע הבוקר, בסדר, כסדה, דברים שהם חובה, לא, אף אחד לא שואל בכלל, אבל מעיל וקיץ וחורף וציוד כזה וציוד אחר.
תסרוקת.
בסדר, לי כבר זה פחות משפיע, אבל אני אומר... תן לי להיכנס לאוטו, להפעיל את המסגן שלי, להתרווח במושב, אם אני בפקק anyway, ויאללה, בסדר, זה המחיר שאני יכול לשלם, הזמן הזה.
אגב, אני גם מתבייס לשלם את המחיר הזה, אני גם קשה לי מאוד עם הציוד, והיום בבוקר ללבוש, רציתי לבוא לפה עם שורץ, באתי עם ג'ינס ונעליים סגורות ומעיל, זה מבאס, זה לא פשוט, מתרגלים לזה.
ובחורף עוד יותר.
אני מעדיף את החורף, אתה יודע? אני ממש מעדיף את החורף.
תפסתי אותך בחורף נוסע כמה פעמים במכונית, אבל זה ממקום מושכל.
לא, זה ממקום אחר, הגשם מלכלך את האופנוע. אוקיי, זה...
הנה משפט, הנה כותרת לפודקאסט הזה, הגשם מלכלך את האופנוע.
זה ממקום של הפולש וקס, אתה יודע. אני לחלוטין יכול להבין את הנקודה הזאת. הרבה מזה זה הרגל. אוקיי, הרגל של אוקיי, נוח לי במכונית, זה לא לצאת מהקומפורט זון, אבל אני חושב ש-once you go black, you never go back. אוקיי, ברגע שיש לך את התחושה הזאת של שליטה מוחלטת על הזמן והמרחב, שאתה יודע שאתה צריך לצאת, אתה צריך להיות בעבודה בשעה 9, אז אתה יודע שאתה יוצא מהבית ב-8:40, לא משנה מה קורה בחוץ, אוקיי, לא ב-8 או ב-7, יש לך את הזמן הקבוע שאתה מגיע, אין שני לתחושת החופש הזאת, אז... אני חושב שזה הדבר העיקרי, החולץ פקקים.
בוא נדבר קצת מספרים, תן לנו איזו סקירה קטנה על השוק.
כן, כמה יש בה, כמה כלים יש על הכביש.
למה אתה אומר שאנחנו פחות ממה שאנחנו צריכים להיות פה?
אז השוק הדו-גלגלי בישראל הוא מוכר סביב 20-21 אלף כלים. בשנים האחרונות הייתה איזו קפיצה, זה היה תמיד על סביב 15 אלף כלים, עכשיו זה סביב 20, קצת יותר. לטעמי הפוטנציאל הוא בין 40-50 אלף כלים בשנה.
שתיים.
כן?
איך אנחנו בהשוואה למדינות בחול?
אם אתה מסתכל על מדינות אירופה, OECD, אז זה נע בין 8%, 7-8% במדינות כמו ספרד וכאלה, אצלנו 4% פחות, בין 3.5-4%.
אתה מדבר על מצבת הכלים בכלל.
כן, כמה אופנועים הם ביחס למכוניות בכלל, לכלי רכב בכלל על הכבישים. אם אתה מדבר על מדינות כמו יוון, אז זה 15% של אופנועים.
לא, אבל יוון, אתה יודע, זה באמת
פיינטו.
וייד אחר.
חלק מהתרבות גם.
אבל זה בול אנחנו. יוון זה בול אנחנו.
אתונה צפופה, אתונה צפופה כמו תל אביב.
והמנטליות, הכל. יוון זה הדבר הכי קרוב אלינו.
נכון.
בטח מאירופה. אז אני רואה, בחזון שלי, אני רואה את מדינת ישראל כמו יוון. זאת אומרת, מפוצצת בקטנועים, קטנועים זולים ופשוטים של להגיע מהבית לעבודה. כי שוב, כי הכאוס על הכבישים הוא כבר הפך להיות בלתי נסבל. כשאני יוצא עם האוטו, אני לא מבין איך אנשים עושים את הדבר הזה ברמה יומית. איך אנשים יושבים שעה וחצי כל יום לכל כיוון בפקק. לא מצליח להבין את הדבר.
ומה שולט פה יותר? אני מניח שקטנועים, כי זה כלי גם עירוני וגם...
נכון, קצת אפשר לנו סדר בסוגים, איזה סוגים של אופנועים יש.
אז גם זה משהו מעניין, כי אם אתה מסתכל 15 או 20 שנה אחורה, אז היה 90% קטנועים, והמשוגעים לדבר היו על אופנועים, 10% אופנועים, זאת אומרת, היו מוכרים פה 1,000 אופנועים בשנה. היום, כבר כמה שנים, כבר כמעט עשור, שזה שני שליש, זאת אומרת, שני שליש קטנועים, קטנועים מבחינתי זה כל דבר שאין לו קלאץ'.
הוא אוטומטי בעצם.
כן, קטנועים okay. אוטומטיים זה בערך שני שליש, בתוך הקטנועים יש מלא סגמנטים, וגם יש הרבה תמורות בתוך הדבר הזה, כי פתאום הגיעו אופניים חשמליים והקורקינטים שנגזו במאה ה-25 עם
הפשוטים. בסדר, אבל זה למוביליטי, הם לא יעשו נסיעות בין עירוניות, לא, חוץ מכמה משוגעים אבל... שאתה רואה אותם בגלילות נוסעים מתל אביב להרצליה.
נכון, אבל הם כן נגזו בלמטה של האופנועים, כן. בקטנועים הפשוטים, הקטנועים ה-125 סמ"ק, ויש לך שליש של אופנועים, אופנועים עם קלאץ'
בקוטנועים היום יש את כל האלה של המקס, הטימקס על המטורפים האלה, שזה נחשב קוטנוע, אבל זה קוטנוע מאוד מאוד חזק.
סופר, זה כבר סופר.
המקסי סקוטרים
היום זה שוב. שאנשים שמוכנים לרדת מאופנוע רציני, heavy, בשביל ללכת לקוטנוע הזה.
נכון, מקסי סקוטרים היום זה סדר גודל של 1,500 כלים בשנה. אנחנו מדברים על טימקסים בעיקר, ועל הונדה XADV ופורצה 750.
שמה מייחד אותם? תן לי רגע את
ה... זה אופנועים לכל דבר ועניין.
שפשוט הם אוטומט.
אופנועים אוטומטיים עם בודי וורק, עם עבודת גוף של קטנועים. זאת אומרת, אתה יושב על כאילו קטנוע...
מבחוץ זה נראה כמו קטנוע.
מבחוץ זה קטנוע, יש לך את המקום מתחת למושב, שזה קטנוע הנוחות, אתה פותח גז, זה נוסע, אתה לוחץ על הברקסים, זה עוצר כמו קטנוע, אין הילוכים, אין קלאץ', אוקיי, אבל זה ביצועים והתנהגות של אופנועים לכל, ואופנועים טובים.
ברור.
זה רמה, וואו.
יש להם הקרופובוצ'ים, שזה בעצם אגזוזים כאלה.
מה אתה נוסע דרך אגב?
רועמים.
יש לי כמה אופנועים.
מה זה מה הוא נוסע? הוא נוסע על הכל, הבן אדם הזה...
750R, סוזוקי, או CBR600, או אלה, כאלה, הסקסים האלה, מה זה?
אני זקן מדי לאופנועי ספורט, יש לי אופנועי אדוונצ'ר, יש לי דוקאטי דזרט איקס.
וואו, אוקיי.
כן, 950 סמ"ק, מאוד טכנולוגי, מאוד נוח.
כמו האפריליה הגדולות האלה של המרוצי מדבר האלה?
בדיוק. כן, כזה רק
מודרני, אפריליה,
רק מודרני לכביש, כן, זה סגמנט שהוא מאוד מאוד חזק היום, אופנועי אדוונצ'ר.
אז בדיוק אתם מדברים על הדברים האלה, זורקים את הנתונים האלה, ואני חושב על זה יחד איתכם, ואני אומר, תראה כמה פלחים, אם פעם היו קטנועים, אופנועים, אולי קצת קלאסיים כאלה, אופנועים, אתה יודע, הרלים או מהסגנון שלהם, היום, וואו.
היום הרבה
וגם האופנועים עצמם מתחילים להתערבב ככלים, אם דיברת על ההונדה XADV, זה גם, זה קטנוע, זה אופנוע, זה מלא דברים ביחד.
בדיוק, ואם אנחנו נדבר על האופנועים, אז באופנועים יש היום סגמנטים שמאוד חזקים, תקח לדוגמה שוב, מה שדיברנו עכשיו, את הסגמנט של האדוונצ'ר, הוא מאוד רחב, כלים מ-125 סמ"ק ועד 1,300 סמ"ק, כלים עם יכולות, זאת אומרת, אם פעם בעבר, הוא זרק פה שמות של CBR של אופנועים, שאם פעם היית רוצה אופנועים ביצועים, אופנועים ביצועי כביש טובים, היית הולך לסגמנט של הספורט. היום, אופנועי נייקד או אופנועי אדוונצ'ר.
אני בדיוק דרך אגב הלכתי לקנות אופנוע, הלכתי לקנות את ה-CB נייקד, ה-400 או ה-600, אני כבר לא זוכר. כן. כי באמת חשבתי על כזה, כי זה משהו שהוא נראה לי גם כזה כיפי וסקסי ומגניב, ואופנוע, ולא לא כאילו אוטומטי, אלא אופנוע.
וגם פרקטי.
וגם הוא נראה יפה, וגם הוא פרקטי, וגם הוא נוסע סבבה, הוא לא 400 בטוח, ה-600 אולי קצת יותר עצבני, אבל בוא נגיד...
בדיוק, אז אופנועים, yeah. אופנועים כאלה היום הפכו להיות אופנועים עם יכולות כביש כל כך טובות, שהם לא רק פרקטיים, או לא רק אתה שם עליו ארגז ונוסע על העבודה, אלא הם באמת אופנועים שאתה יכול גם לטייל איתם, גם לרכב איתם רכיבה ספורטיבית על כביש ציבורי, לתת גז, והיכולות הן מאוד, מאוד גבוהות. אז זה קצת הוריד את האופנועי ספורט, ויש היום סגמנטים שהם הרבה יותר פופולריים, בעיקר נייקדים ואדוונצ'רים בכל הנפחים.
וזה כן לפי הסטיגמה של הגיל, כאילו אם אתה רוצה לתת לעצמך מתנה בגיל 40-50, אז אתה קונה הרלי, הרלי כזה או משהו, אתה יודע.
אופנועי אדוונצ'ר.
אופנועי אדוונצ'ר היום.
ואתה יוצא לטיולי אדוונצ'ר, ומברבר במוח בכל העצירות עם הקפה, ומדבר על הקסדה, ומדבר על הציוד. ועוד דבר שמאוד התפתח, אם כבר דיברנו על פנאי, אז אופנועי אנדורו, אופנועי שטח, זה נהיה...
הם קצת יותר, שהם בעצם דו-שימושיים, אתה מתכוון?
כבר לא דו-שימושיים, אופנועי אנדורו מקצועיים, כשאתה לוקח אותם...
KTM'ים כאלה, הונדות...
בדיוק, לוקח אותם לשטח עם נגרר, לוגיסטיקה...
זאת אומרת, עם רישיון אפור, לא עם רישיון צהוב?
זה רישיון צהוב, אבל הם טכנית לא מיועדים לנסוע על כביש, הם מיועדים לנסוע רק בשטח.
הם בנויים לרכיבת שטח, לנסיעה בשטח.
סצנה שלמה של אופנועי אנדורו, אלפי רוכבים. 1,000 כלים בשנה, סצנה משוגעת, של דווקא, בדיוק כמו שאמרת בו, אז החבר'ה בני 40, 50, לא רק חבר'ה צעירים בני 20, שהשתחררו מהצבא ורוצים איזה משהו לאקשן, אלא חבר'ה בני 40, 50, 60, מנכלים, אוקיי, אנשים שאוקיי, השתחרר להם איזה קרן, השתלמות, אז מה אני אעשה עם הכסף? ארלי זה כבר, עם כל הכבוד, אני מת על ארלי, כן, ארלי זה משעמם, הקטע של הסצנה של האנדורו, או של האדוונצ'ר, כי הן מקבילות, זה גם ספורט, זה גם טבע, אתה מכיר את הארץ, זה גם חברתי, זה כל כך הרבה יתרונות יש לדבר הזה.
תן לנו בסדר. תקציבים, עכשיו אני, בדיוק הקהל שלך, שרוצה עכשיו את האופנוע לסוף שבוע, לקחת את הילדים, לקחת את הזה, להסתובב, לעשות קצת נסיעת שטח, אז, מה אני צריך, למה אני צריך להתכונן, מה לקנות, חדש, משומש, אז, איזה תקציבים, איזה ציוד אני צריך?
אז הכרטיס כניסה יכול להיות בין 25-30 אלף שקלים, לאיזשהו אופנוע נחמד שיעשה את העבודה.
סיני?
ארבע פעימות, שתי פעימות.
גם וגם, גם וגם.
הם גם נכנסים לסינים,
נכון? תכף נדבר על זה, הסינים שם.
תכף נדבר על הסינים.
ביג טיים. ביג טיים, אוקיי. וואו, מה שקורה איתם. אז אתה יכול להיכנס לסגמנט של אנדורו או לאדוונצ'ר, כי אופנוע טיולים ופנאי, החל מ-30 אלף שקלים נגיד, לקנות משהו לא רע בכלל.
מה עם ביטוח? הביטוח נורא יקר באופנועים.
עוד כמה אלפי שקלים לציוד, אני רק אסיים את זה, אתה מגיע ל 100 אלף שקל פלוס, זאת אומרת, למשהו שהוא best. ביטוח זה בעיה.
זאת אומרת, בין 30 ל-100 אלף שקל, זה הדווח. כשאתה אומר 30 זה משהו משומש, כן. להתחיל איתו לראות שהוא רץ, זה מציאות של עוד איזה כמה אלפי שקלים.
בדיוק.
אבל הביטוח באמת זה לא פקטור?
הביטוח כי... זה חסם זה משמעותי. זה הכי פקטור. ביטוח חובה okay. היום זה, 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 זה פסיכי לגמרי. ביטוח חובה למישהו בגילי 47, בלי תאונות, עם היסטוריה, 6,000 שקל.
וואו, חובה.
חובה, רק חובה.
ואתה עושה היום מקיף, או שאתה לא תעשה מקיף?
אין מקיף. אין מקיף באופן? יש חברות מסוימות שעושות לאופנועים מסוימים, בתנאים מסוימים מקיף.
בדיוק, אם יש לך איזה אופנוע שעולה רבע מיליון, אם אתה לוקח, לא יודע, איזה היבוסה, או אם אתה לוקח איזה גולדווינג שעולה בעצמו מתי ומשהו אלף שקל, אז אתה תעשה גם ביטוח מקיף.
עושים צד גימל, שזה בעיקר למי שנוסע הרבה בכביש, כדי אם אתה פוגע ברכבים יקרים, חלילה, אבל ביטוח חובה, זה החסם העיקרי, זה יכול להגיע עד 10 ו-11 אלף שקלים לביטוח חובה בלבד, אם אתה עצמאי, לצורך העניין. ואתה מזדקה על ההוצאות, פתאום רשות המיסים, הפול באו באיזה יציאה שאוקיי, אם אתה עצמאי ואתה מזדקה, אז אתה צריך לשלם יותר, כי אתה מזדקה על ההוצאות, על אותו ביטוח חובה, זה משהו, יש כל כך הרבה עיוותים וכל כך הרבה...
זה מקומם ברמה אחרת.
הביטוח זה פודקאסט בפני עצמו, זה נושא...
אני רק אתן את השני שקל
של... אגב, היה לנו פודקאסט של ביטוח, אבל לא דיברנו על ביטוח.
עם ליברה, עם הגברת, נכון. אני רק אתן את השני שקל שלי בעניין הזה, ורוב, לדעתי, אני לא בדקתי את זה, אביעד יעיר לי אם אני צודק או לא, חלק לא קטן, בוא נקרא לזה ככה, בסיפור של הביטוח מגיע מתאונות, מתאונות ומקרים שהביטוח צריך לשלם, חס וחלילה האדם הפך להיות נכה, מת, אז אין מה לעשות, אבל אם הוא נכה, הוא צריך לשלם לו פיצויים כל החיים, ועוד ועוד ועוד, המדינה, כי זה ביטוח חובה.
זה נכון, אבל הבעיה עם זה, זה שבתוך ביטוח סוציאלי, שכולם מסבסדים את כולם,
אחד השני.
בא המפקח על הביטוח לפני 15 שנה, ואמר, רגע, המגזר הזה, האופנועים, בוא נוציא אותם החוצה, נחריג אותם, וניתן להם תנאים משלהם. עכשיו, לא נחפור על ביטוח, אני רק אגיד דבר אחד, שאם היו עושים את זה למגזר אחר, לצורך העניין, יש מגזר מסוים, בחברה הערבית, אחוז התאונות ואחוז ההרוגים הוא פי שניים מאשר החברה הכללית. אם מישהו היה מעיז לקחת את החברה הערבית ולהגיד, אוקיי, הם עושים פי שניים תאונות,
ולתת להם פרמיה כפולה.
ולתת להם פרמיה כפולה, המדינה פה הייתה בוערת ובצדק מוחלט. אוקיי? לאופנועים, בגלל שזה מגזר חלש, לקחו, עשו את זה ושחילו אותם מכל הכיוון.
תראה, נהגים כנהגים, וזה לא משנה על מה הם נוהגים, הם פרה חולבת של המיסים של המדינה, מה שלא יהיה.
נכון.
מה שרציתי רק לומר זה ש... כמו שיש קריות אוויר ואמצעי בטיחות מאוד מתקדמים במכוניות, זה הולך ומגיע גם לאופנועים, גם בתוך האופנוע, אבל גם בציוד שהאדם לובש. וחברת ביטוח באשר היא, אם היא מסבסדת את ציוד הבטיחות הזה, אפילו ברמה מלאה, אפילו ברמה מלאה, היא חוסכת לעצמה חס וחלילה מקרה שאותו אדם יהיה נכה, כי אז הם ישלמו for life. וככה, בלתת לו 3,000 שקל לחליפה שמתנפחת ובצילת החיים שלו, גמרנו את הבעיה, או גמרנו את רוב הבעיה.
הקטנו את הבעיה.
מה שאתה נוגע, זה נקודה חשובה, כי גם בביטוחים רגילים, ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות, בחוץ לארץ, מסבסדים עבורך חדר כושר. רק שתעשה ביטוח כדי שתהיה יותר בריא. פה בישראל הכל הוא פחות מתוחכם, והוא כן, בעיקר לתת המינימום ולקחת
סליחה
את המקסימום.
סליחה באמת על הגלישה, וכאן אני אעצור. קופת החולים שלי, ולא משנה איזו היא, דאגה מאוד שאני אלך לקורס להפסקת אישון, כי זה יותר זולה מאשר לתת לי השתלת ריאות.
חד משמעי.
זה הכל.
זה, ביזנס, זה הדרך.
ביזנס,
הדרך.
נכון. אז אני לא מבין כן. איך משרד האוצר ואיך משרד התחבורה, ואיך חברות הביטוח והממונה על הביטוח, לא יוצר את התהליך הזה של לתת לרוכבי אופנועים, ולא משנה מה, מקורקינט ועד אופנוע הכי יקר וגדול. שים עליך חליפה תקר או כל חליפה אחרת, שתשמור על החיים שלך בסבירות מאוד מאוד גבוהה, והביטוח ירוויח. הביטוח ירוויח.
אתה יכול להגיד לנו באמת איזה סוג של אביזרים בטיחותיים יש שם, שיכולים בעצם להגן עלינו יותר טוב בנסיעה?
עולם שלם. אין סוף טכנולוגיות, אז קודם כל כסדות, אין סוף, איכותיות, מעילים, כפפות, מיגונים, אין סוף, מיגונים טכנולוגיים.
חוץ מזה, נגיד, יש לך את הכסדה, יש לך את המעיל, יש לך את המגינים הרגילים, יש דברים נוספים שאתה, שהיום אתה מקבל?
אחד הדברים היותר פופולריים היום זה קרית אוויר.
חליפה מתנפחת הזאת.
חליפה מתנפחת, וסט קרית אוויר. יש לי גם אחד כזה, היום לא באתי איתו, כי הליכה מדי בבוקר, אני מודה. וסט, שאתה פשוט לובש אותו מתחת למעיל, מאוד מתוחכם עם אלגוריתם וחיישנים ומפותח כבר הרבה מאוד שנים, שאם חלילה קורה תאונה, הוא פשוט מתנפח רגע לפני התאונה ושומר לך על כל, כל הפלג הגוף העליון. הוא קיים בווריאציות לכביש, למרוצים, למוטוקרוס, לרלי.
וכמה עולה דבר כזה, חליפה כזאת?
פחות הגרסה הבסיסית פחות מ-4,000 שקל, זה 3,500 שקל, ואתה יוצא עם וסט. לא זול, אבל מציל חיים.
אבל מה שכן, בנתון הזה אתה נותן לי קצת שקט נפשי, אני אומר לעצמי, וואלה, יש לי חניפה כזאת, אולי הסיכויים בתאונה
פוחקים. הסיכוי להיפגע יורד משמעותית, משמעותית, כי גם זה צריך לאמר. חלק לא קטן מתאונות האופנועים נגרם על ידי האופנועים, אופנוענים עצמם, תאונות עצמיות.
נכון.
ולאו דווקא נהגים שפוגעים ומקסחים אותם.
וכאן, אתה יודע, דיברנו מקודם על תרבות ועל התנהגות, אז קודם כל יש איזשהו כלל שאומר, אתה יודע, בישראל, מה שאפשר מותר. ואז כל נהג, כל רוכב קורקינט, עושה מה שאפשר, איפה שהוא רואה שהוא יכול, יאללה, מותר, נותן. ואז אתה רואה את זה בכל מקום אפשרי. עכשיו, אם אני אקח רגע את הרוכבי דו גלגלי, אז רוכב אופנוע, שהוא רוכב חכם, הייתי אומר, ילך ויעשה שני דברים, כדי לשמור על עצמו, אנחנו מדברים על מיגונים, וזה הכל, זה הכל הגנות פסיביות, כהגנה אקטיבית, כדי למנוע את התאונה, לא כדי למזער את הנזק אחרי זה, הוא יעשה שני דברים, הוא ילמד טכניקה, זאת אומרת, הוא ילמד לשלוט, כשאתה מוציא רישיון נהיגה, אתה לא מקבל כלים, אתה לומד להוציא רישיון, אתה לא לומד לרכב. אז אחד, הוא ילך וילמד טכניקת רכיבה, וילמד לתפעל את המכונה ברמה גבוהה, כדי לשלוט על האופנוע.
ויש כאלה בתי ספר או קורסים שאתה יכול לעשות
כאן,
רכיבה מתקדמת.
היום קצת פחות, העברתי הרבה שנים כאלה, והדבר השני שהוא יעשה, זה ילך ללמוד אסטרטגיה. זאת אומרת, אני והמכונה, אני והאופנוע, מול הכביש, מול הסביבה, מול הג'ונגל התעבורתי, כן, שנקרא כבישי ישראל, איך אני שורד בתוך הג'ונגל, בשביל לשרוד, אגב, אתה צריך את התנאי הראשון, אתה צריך את הטכניקה. אז אחד זה טכניקה, שתיים זה אסטרטגיית רכיבה, ועם שני הכלים האלה, חוץ ממיגון, שזה מיגון פסיבי וזה, שני הכלים האלה זה מה שהייתי שולח היום כל בן אדם, ששוקל, חושב, אולי רגע, כן, אני שעה וחצי ביום לכל כיוון בפקק, אני רוצה לעבור לדו גלגלי, עם שני הכלים האלה הייתי שולח אותו לכביש, זאת אומרת הייתי מציב לו את התנאי, אתה רוצה לשרוד?
זה מסר סופר חשוב.
אם חברות הביטוח היו מממנות או משתתפות גם בדבר הזה, הם היו מקטינות לעצמם את הסיכויים ביג טיים.
גם ולא רק זה, אני חושב שהתובנה, שאם אנחנו עכשיו מכפילים את כמות הדו גלגלים בישראל, ואם נלך אפילו יותר רחוק שנשלש אותם אפילו, אתה יכול להוריד משמעותית את העומס משמעותי. מעבר לזה, כי הרי בסוף טיפול בתשתיות, כל טיפול בתשתיות זה שנים, זה לא משהו שקורה ביום אחד.
כנ"ל תחבורה ציבורית. לכן אמרתי בתחילת הפרק, שהפתרון המיידי, הזמין והיעיל ביותר, זה דו גלגלי, זה חולץ פקקים. ברגע אחד אתה עולה על קטנוע, וברגע אחד משתנים החיים שלך, כי אתה מגיע לעבודה תוך 20 דקות.
תפסיק, אני עוד אשתכנע, תפסיק.
בשביל זה אני פה, מה זאת אומרת?
אני כבר חצי משוכנע. בוא נדבר רגע על טכנולוגיה בעולם של, של אופנועים. מכיוון שהיום בכלי הרכב אנחנו רואים את זה באמת, אפשר גם לשלב את זה עם כל מה שקשור לסינים. כי בסוף הסינים באו ובגל צונאמי, מה שקרה, הם שוטפים את כל עולם הרכב, הם כבר תכננו את זה 30 שנה, ועכשיו הם מוציאים את זה החוצה. איך, מה קורה בעולם של האופנועים?
סגיב מדבר על טכנולוגיה וסין, הוא מתכוון גם לחשמל.
אוקיי. חד משמעי, חשמל, טכנולוגיה, חד משמעי, כל העולם.
אז בוא נתחיל בחשמל. לשמחתי הרבה, לשמחתי
אגב, עם החשמל, סליחה שאני קוטע, האם המושג הזה של חזירי גז הוא עדיין רלוונטי?
חזירי סוללה. חזירי סוללה, כן.
אז ככה, קודם כל חשמל לא תפס בדוגלגלי, לשמחתי הרבה. אוקיי, מבחינת אופנועים היו שתי חברות שייצרו אופנועים חשמליים, אחד זה זירו, שיובאה לארץ על ידי שני יבואנים, היבוא הפסיק לפני קצת יותר משנה, לא תפס. החברה השנייה הייתה אנרג'יקה, חברה איטלקית מהמוטור ואלי, אתה עושה אופנועים מדהימים, פשטת הרגל, אולי יתחילו, אולי יצליחו להציל אותה, אבל לא תפס, גם בגלל טווח רכיבה, גם בגלל זמני טעינה, מה לעשות, אני בכלל טוען שכל החשמל, גם ברכב, זה איזשהו בלוף שהתפוצץ, אבל זה כבר...
זה כבר עניין פילוסופי אחר.
זה כבר פרק אחר. אבל הסינים שם בדוגלגלי בשנים האחרונות, זאת אומרת, זה לקח יותר זמן... תמיד דו-גלגלי מאחר מהרכב. זה לקח תהליך קצת יותר ארוך, הכלים היו בהתחלה גרועים, אחרי זה בינוניים, אחרי זה לא רעים עם פינישים לא טובים. היום, 24-25, הכלים הסינים מהארבע חברות הסיניות הגדולות, לחלוטין אישרו קו עם התעשייה, והם עושים אופנועים מצוינים.
אבל אתה מדבר איתי על אופנועים קלאסיים, לא על חשמלי.
אופנועים קלאסיים, מנוע בעירה פנימית. אופנועים מעולים עם מכלולים איכותיים אוניברסליים, מכלולים גלובליים, חברות בולמים, בלמים, גלגלים, צמיגים.
תעשיית הרכב בסין היא בעצם די נשענת על ידע וניסיון והנדסה של תעשייה עולמית.
בדיוק.
כי אם אתה רוצה למכור אופנועים בסין, כמו מכוניות, אתה צריך לייצר אותם בסין.
נכון.
ולכן אתה גם מביא, אתה רוצה למכור בסין אופנוע של KTM או BMW או לא משלם, או הונדה, אתה חייב להביא אותם לשם, לייצר את זה שם ולמכור לשוק המקומי. אבל אז יש לך את הידע והניסיון, ויש כל חברות.
בוודאי, KTM, אמרת, ל-KTM יש מפעל בסין, שיתוף עם CF מוטו, עם חברה סינית, אחת הגדולות, שיתוף טכנולוגיות, שיתוף, אתה עולה היום על CF מוטו, שזה אופנוע סיני, ואתה רואה חלקים של KTM. טכנולוגיה של... אתה פותח את הסוויץ' שאתה רואה במסך TFT, במסך...
כתוב KTM.
לא, כתוב CF מוטו, אבל אתה רואה את הגרפיקה ואתה רואה את הפונטים
של KTM.
אותה טכנולוגיות, אותה טכנולוגיה, טכנולוגיות משותפות, אותה מכלולים, אותו מנוע, מנוע של KTM ב-CF מוטו.
אז זה רק יותר זול או שהם מביאים איזה added value שאין לאחרים?
לא, זה רק יותר זול. הטכנולוגיות והמכלולים הם לחלוטין גלובליים של שאר החברות. האיכות ייצור, זהו, ישרה קו לחלוטין עם מה שקורה באירופה ובעולם. העיצובים הם סינים, והמחיר יותר נמוך.
בטיחות אקטיבית.
זהו, בטיחות זה משהו שמאוד מאוד מעניין, כי שאלתם על טכנולוגיות, אז בשנים האחרונות הייתה קפיצה מאוד משמעותית בטכנולוגיה, בעיקר בבקרות, בקרות אחיזה, בקרות ABS, יש איזה חיישן קטן וממזר שנקרא IMU.
IMU, נו, ברור.
IMU זה Inertial Measurement Unit, יחידת מדידה אינרציאלית, מודדת את הכוחות
והמומנטים. שבא מעולם המרוצים.
מהמרוצים, מודדת כוחות ומומנטים על האופנוע בשישה צירים, אוקיי? והחיישן הקטן שכזה נכנס לדו-גלגלי והפך את כל הבקרות, והיום כל הבקרות נשענות על ה-IMU, והבקרות האקטיביות, של בטיחות אקטיבית בדו-גלגלי, נהיו מטורפות.
אבל זה כמו רכב, יש לו קרוז קונטרול, יש לו
כן,
רדארים, מצלמות, חיישנים, משהו שמצפצף לך בקסדה מכל מיני כיוונים.
בקרות אחיזה להטייה, זאת אומרת, הוא קובע את רמת ההחלקה של הגלגל האחורי, גם לפי רמת ההטייה שלך, וגם ה-ABS הוא להטייה.
זה לא קצת מקלקל את חוויית האופנוענות שסגיב דיבר עליה קודם, שהוא רוצה להיות קצת יותר הארדקוריסטי,
גם זאת שאלה,
ופה האלקטרוניקה מתערבת, וזה, ואז הוא אומר, מה אני צריך את זה? זה כבר צעצוע, זה לא רכיבת אופנוע.
גם זאת שאלה פילוסופית. זה כן, רוכבים כמוני שהם רוכבים אנלוגיים, של רוכבים של קאבלים ולא של אלקטרוניקה.
אתה ירושלמי, בוא אחי.
בדיוק, אני אולד סקול, כן, אני גאה בזה. אז רוכבים כמוני יגידו לך שכן, זה מקלקל, אבל בשורה התחתונה זה הופך את האופנועים ליותר טובים, יותר בטוחים, את הרוכבים ליותר טובים, ומאפשר גם יותר הנאה מהאופנוע, כי אתה יותר עסוק בלרכב ופחות עסוק בריסון המכונה, אם אנחנו מסתכלים על CBR'ים של לפני 30 שנה. אז זה הופך לך את הרכיב, זה מאפשר לך פנאי בראש ליהנות יותר מהרכיבה, אז אני לגמרי בעד. ובאמת, הטכנולוגיה בדו-גלגלי היא מדהימה.
שאלה לסיום, מנהיגות, כל העולם הזה של הדרכה, של חינוך, תן לי משהו משם, מה ראית בכיתות, מה אתה מרגיש לגבי זה, מה אתה חושב שהעתיד, אם בכלל יש חזון, יש בכלל עתיד לתחום הזה.
בתחבורה בכלל או
בדו-גלגלי? בתחבורה, מה שאתה רוצה.
בדו-גלגלי, לצערי הרב, אפס. זאת אומרת, החינוך לדו-גלגלי הוא אפס, הוא לא רק זה, האימהות הפולניות שלנו, אוי ואבוי שהבן שלי יעלה על גופתי, הילד שלי יעלה על אופנוע. חינוך תעבורתי, נלך רמה אחת יותר גבוהה, זה בעיה מאוד מאוד גדולה, וזה חלק מהתרבות הפח השפע שיש לנו על, על, על כבישי ישראל.
של חינוך באופן כללי, לא רק בכבישים.
של חינוך באופן כללי, בדיוק.
כבישים זה רק סימפטום.
חוסר כבוד, חוסר כבוד.
כי בשביל תרבות מוטורית, קודם כל צריך תרבות. אז זה משהו שצריך ללמד משם, זה צריך להגיע משם, מבתי הספר, מגיל אפס, ללמד חינוך תעבורתי, לאו דווקא, אומנם אני פה בשביל לדבר על אופנועים, אבל לאו דווקא על אופנועים. צריך לדבר על זה, על איך מתנהגים. איך מתנהגים.
כולל הולכי רגל.
בתנועה, גם הולכי רגל. איך מתנהגים בתנועה בין אנשים.
נכון.
ולמד את זה מגיל גן. נכון. ואז אנחנו נוכל לגדול לזה, ואולי לבצע פה איזשהו שינוי שהוא מאוד מאוד נדרש.
ובחינוך טכנולוגי, אני, אתה יודע, כל הסיפור הזה של חינוך טכנולוגי, אנחנו לא רואים מערכות לימוד בבתי ספר, אם אתה לא עובד ומלמד איקס חבר'ה צעירים או מבוגרים את זן בהחזקת האופנוע, מי תחזק לנו את האופנוענים שיהיו פה מאוד חדישים ומאוד מודרניים? כבר מדברים על אופנועים מימן, יש כאלה שקוואזאקים מכניסים ועוד.
כן, יש הרבה ניסיונות.
המדינה מנמנמת גם פה.
כן, כן, פועלים אולי יביאו פועלים סינים.
נכון.
כמו בבניין.
נכון, זה נורא.
בסוף לא תהיה ברירה, כי אף אחד לא הולך לתחום הזה.
מה הטייקאווי שלך, בועז?
אני מסכים לגמרי עם אביעד אברהמי, וזה חייב להיות מיינסטרים. אתה לא חייב להיות הרוכב הכי טוב בעולם. זה כלי שימושי, זול, האנרגיה מאוד מאוד זולה, חנייה, כל דבר שם אתה מסמן וי על הכל. אבל אז בא הביטוח ועלות הציוד וזה, וזה קצת משבש אותך, אבל עדיין, כשאתה עושה את החשבון של מכונית מול אופנוע, הוצאות ורווח והפסד, אופנוע מנצח. אופנוע מנצח. נכון, אתה לא יכול לקחת, אתה לא יכול לקחת את המשפחה לטיול, וזה תמיד שיהיה עוד אוטו קטן בבית. גם למשימות האלה, אמרתי לך, ראיתי אותו גם נוסע במכונית, הוא לא מתחמק בעניין הזה, הבת שלו רוכבת אופנועים כישרונית, וכן, זה עובר, והדבר השני שאני לוקח, זה מה שהוא סיכם איתו, התרבות, הכבוד, אם לא יהיה כבוד בכביש, בכלל, מי הולך רגל ועד נהג מסעית, ונהג מונית, ונהג אוטובוס, ומכונית ואופנוע, לא נגיע לשום מקום.
לגמרי, אני אתן לכם את השתי טייקאווייז שלי, הדבר הראשון הוא שאני חושב שהציונות החדשה היום, הציונות החדשה בין היתר, יש הרבה דברים, כן? אבל זה בעצם ללכת לעולמות האלה של המקצועות שהולכים ונכחדים, שאף אחד לא מתייחס אליהם יותר. אבל הדבר הזה בסוף זה חלק בלתי נפרד ממה שאנחנו צריכים לעשות, ולא לעשות אאוטסורסינג לכל הדברים האלה, לעובדים זרים, לסינים והודים ואני לא יודע מה.
צריך לשמר ולפתח את הידע הזה.
צריך להפוך את זה לסקסי, נכון. צריך להפוך את זה לכיפי, נכון. צריך להפוך את זה למשהו שהוא חלק מאורך החיים שלנו, כי זה בסוף
משתלם כלכלית.
משתלם, חד משמעית, זה מכל הכיוונים. וחבל שאנחנו שוכחים את זה. אני חושב שזה משהו שהוא לא פחות ציונות מאשר הרבה דברים אחרים. והדבר השני זה הנושא של, יש לנו פתרון לנושא של התחבורה. רק צריך מנהיגות מלמעלה, שידאגו גם לייצר, אפילו אם צריך נתיבים יהודיים, רק לדו גלגלי. וקדמו את זה, ויפתחו את זה, ויתנו את הכלים, ויתנו את ההסברה, ויורידו את החששות לאנשים שלא רוצים לעלות על אופנוע, כי הם חוששים מזה. ופתרנו את הבעיה של הפקקים האלה, של הטירוף הזה. ויש את הפתרון, הפתרון הוא מול העיניים.
מול העיניים. אני אתן שני טייקים קטנים. מי שחושב על אופנוע כפנאי, זאת אומרת, יש כאלה שהולכים לריצה, לטריאטלון, לאופניים, יש כאלה שהולכים לאופנועים, אנדורו ואדוונג'ר. אם אתה חושב על אופנוע רק טיפה בראש שלך, לך על זה, כי זה תחום מדהים כפנאי, כפנאי לסוף שבוע, זה כיף אדיר, זה חברתי, זה ספורט, זה טבע, זה להכיר את הארץ. זה תחום אדיר. אבל, ופה בהמשך לדברים שאתה אמרת, אם אתה חושב על אופנוע ככלי תחבורה, זאת אומרת, נמאס לך מהפקקים, ואתה חושב על אופנוע או קטנוע ככלי תחבורה, תעשה את זה בדרך הנכונה. ברגע שאתה מוציא רישיון, אתה לא יודע כלום, ואתה מסכן את החיים שלך על הכבישים, אתה יכול למות, נקודה. לך, תעשה קורסי רכיבה, תלמד טכניקת רכיבה, תלמד אסטרטגיית רכיבה, את שני הדברים האלה, תתמגן כמו שצריך, ותבין שרכיבה על אופנוע זה לא, אי אפשר להתייחס לזה כמשהו כלאחר יד, אתה נכנס לתחום שהוא מאוד מסוכן, אתה מסכן את החיים שלך, יש דרכים לעשות את זה בצורה נכונה, ולהעביר חיים שלמים על אופנוע בלי שום תאונה, ואם אתה תעשה את זה נכון, אתה תגיע לשם, קח טכניקה, קח אסטרטגיה ותהיה ממוגן.
אחלה בשרים. תודה שהייתם איתנו, נתראה בפרק הבא. תודה אביה, תודה בועז.
תודה.
תודה.
מסלול ההצעה, המובילים של ענף הרכב בישראל, בהגשת בועז קורפל וסגיב מגר. הפודקאסטים של 103 FM.